צהריים טובים, אנחנו נגש לענייננו פרשת פנחס. פרשת פנחס, כמו כל הפרשיות, עמוסה בדברים, אבל כמובן אי אפשר להתחיל פרשת פנחס בלי להתייחס לעצם המעשה של פנחס, למרות שיש בפרשה שלנו המון דברים ונושאים, שבעצם כולם, כמו הרב נבנצל בעצם כותב, שכולם בעצם קשורים לעניין שמשה רבנו הולך לעזוב את הבימה, ולפני שהוא עוזב את הבימה צריך לסגור את כל הקצוות הלא סגורים, כדי לסגור את העניינים. אם זה ממשיך לדרך שלו, יהושע בן נון, ואם זה העניין של הירושה של הארץ, והפותח את הפרשה זה בעצם משהו שסיים את פרשה קודמת, מעשה הוא של פנחס. המעשה ההירואי של פנחס, שבעצם מציל את עם ישראל, מעשה שהוא מקבל עליו ברית שלום, ולכאורה מאוד מוזר, מכיוון שהמעשה שהוא עושה, הוא מעשה שהוא נוגד את השלום. הוא בעצם הורג ראש שבט בישראל, פלוס עוד איזושהי מדיינית שמחוברת אליו.
איזה שבט?
שבט שמעון, זמרי בן סלום משבט שמעון, שלקח אישה מדיינית ובא לפני משה ורצה לעשות אותה את המעשה, ואמר לו, כמו שאתה התחתנת עם מדיינית, גם לי מותר לעשות עם מדיינית. נכון. וזה עקב מה שקרה, השתוללות הפרועה של עם ישראל שהתפתו למדייניות, המואביות וכולי, משנה מי, ופיתו אותם לשכב איתם ואז לעבוד עבודה זרה. ואנחנו חושב, דיברנו על זה כבר בעבר, הוא שרואה שפורצת פורצים בעיות בגלל הדבר הזה, והוא קם כאילו בקנאות שלילית ונעמד מול משה רבנו, אומר גם אתה נשוי כאילו למדיינית, ולוקח את המדיינית, זה את קוסבי בצור שהוא ראש נשיאי מדיין, והוא אומר, הנה אני עכשיו לוקח אותה ואני עושה איתה את המעשה בדיוק כמו שאתה עושה, ואין לך שום רשות לבוא ולהרוג אנשים ולדבר בצורה שמדבר, כי אתה בעצמך בעצם עושה את זה. מה שהוא שכח לו בנקודה הזאת זה שבעצם היא התגיירה, זאת אומרת היא נחשבת ליהודיה, אשתו של משה רבינו, וזה ברור לנו. בחוץ לזה אין כאן שום השוואה בין הדברים בכלל. אבל זה מה שקורה,
כן,
בקנאות.
זה עכשיו.
בקנאות,
זה
כן,
זה
לא.
זה מה שקורה היום.
כן, כן, לא. בקנאות אין הרבה חשבונות. וזוהי הבעיה. כי אנחנו רואים כאן, עומדים איך זה מול זה, מצד אחד פנחס, ומצד שני זמרי בן סלו. ושתיהם בעצם מהשבטים שהיו מחוברים כל הזמן ביחד. כן. שמעון ולוי אחים, הם מקבלים ברכה שיהיו מפוזרים בתוך כל עם ישראל, מכיוון שיש להם בעיה, קנאות. וקנאות לא יכול להיות יותר מתי מרוכזת במקום אחד, אלא צריך לפזר אותה. כשיש קצת קנאות זה טוב, כדי מישהו קנאי להשם, עושה לדבר השם, זה מצוין, זה טוב מאוד. הבעיה שזה מרוכז במקום אחד, זה עלול לגרום לבעיות. אבל גם כאשר זה מפוזר, יכולים להיות יתרו בעיות, מכיוון שזה תלוי לאן אתה לוקח את זה, לאן אתה לוקח את הקנאות. אז אנחנו רואים זה מול זה, את פנחס שלוקח את הקנאות לצד החיובי, ותכף נבין למה, ומצד שני את זמרי בן סלו שלוקח אותה לצד השלילי. ואנחנו עדיין נשארים בשאלה, איך נותנים לבן אדם פרס על מעשה שהוא עשה של רצח לכאורה, או הריגה נקרא לזה, נותנים לו פרס שלום? אתה יכול לתת לו, זה כמו לתת פרס נובל, כבר נתנו את זה בעבר, לתת פרס נובל לשלום לערפה, ומחשימו וזכרו, כן? איך נותנים פרס שלום? אני אומר, מה אני אמרתי? וזה, אבל זה כאן התורה. אז איך התורה באה ונותנת ברית שלום לאחד שהרג? עוד פעם, גם אם המעשה הוא נכון, אז אפשר לתת לו איזשהו פרס אחר, לא חסר מה לתת לו.
אתה מכיר מנהיג בעולם שלא היה קשור לאיזה סוג של הריגה?
לא, אתה לא הבנת מה שאני אומר. אבל שהתורה באה ונותנת לו ברית שלום, כאשר הוא ביצע פעולה שהיא שלום, או הפוכה משלום?
רוב, ספציפית אז הפעולה הזאת היא הפוכה משלום.
לכאורה.
לכאורה, נכון.
אבל הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. אז ממילא אנחנו צריכים להבין שהפעולה שהוא עשה, שהיא לכאורה נגד השלום, היא בעצם גורמת לשלום, כי הוא קיבל ברית שלום. איך פעולה של הריגה גורמת לשלום? מאוד פשוט, לפעמים בשביל שלום צריך להרוג, אנחנו כבר לא מכירים את זה. בשביל לעשות שלום אתה צריך לצאת למלחמה.
נכון.
לפעמים שלום בא מנקודה של כוח, לפעמים בא שלום מנקודה של להרוג את הרשע, אחרת לא יהיה שלום. אתה צריך להרוג את זה שבצעה, בא להורגך, שכם להורגו. זאת אומרת, יש הרבה עניינים שבעצם מתגלה לנו התמונה שהיא לא בדיוק כמו שאנחנו רואים אותה בפשטות מול העיניים. גם כאן פנחס מה עשה? פנחס ראה שנעשה כאן מעשה עוול נוראי. ומי שעושה את זה זה ראש שבט בישראל, מכיוון שכך יכולים העם ללכת אחריו ולטעות, ובעצם פורצת מגפה, והמגפה לא תפסיק עד שלא יתוקן האבון. והדרך היחידה לתקן את האבון זה לסלק מהשטח את הגורם לזה. והגורם המרכזי כרגע זה אותו בחור, אותו נשיא שבט, זמרי בן סלו, משבט שמעון. חייבים להעלים אותו מהמפה. זאת אומרת, במקרה כזה, אומרים הלכה ואין מורים כך, קנאים פוגעים בו. מי זה הקנאי? פנחס. אבל אור החיים הקדוש מסביר לנו, ברחל ביתך הקטנה, שהקנאות של פנחס הייתה תאורה, ללא שום נגיעה אישית, ולא רק זה, זה בעצם היה ביצוע של התאבדות. הוא בעצם סיכן את חייו, לא סיכן את חייו. זה היה, בוא נגיד, בטוח מבחינה הגיונית שהוא לא יוצא משם חי. זאת אומרת, הוא מראש ידע, אני הולך להציל כאן את עם ישראל, גם אם זה עולה לי בחיים שלי. הוא עשה את זה לפני כולם, נכנס לתוך שבט שמעון, והרג את זמרי בן צלו וקוסבי בצור, בשעת המעשה, כי רק כך אפשר לעשות את זה. חשוב להבין שיש כאן הרבה נקודות שחייבות להתקיים, כדי שיהיה מותר לבצע את המעשה של פנחס. לכן, זו הלכה ואין מורים כך. דיברנו על זה רבות בעבר. סוגיה מאוד קשה, לא כל כך מובנת, אבל אנחנו צריכים להכניס את הנושאינו לראש, שאנחנו צריכים ללמוד מזה. אבל הלימוד שאנחנו לא לומדים מזה, זה לא לעשות את זה. אנחנו לא יכולים להגיע לדרגה של פנחס במעשה שהוא עשה, ולכן אין לנו שום רשות לקחת מה שנקרא את החוק לידיים ולבצע את הפעולה שהוא עשה. כי מה שהוא עשה, הוא בעצם עשה את זה בידיעה ברורה שהוא הולך חס ושלום למות. אבל הוא עשה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, כמו שמעידה עליו התורה, קינה את קינתי בתוך בניסי. הוא היה ב-100% בשביל הקדוש ברוך הוא. כמו שכאן אומרת לנו התורה, בוא נמצא את זה. פנחס בן עזר הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. זאת אומרת, היה כאן ברור פעולה שהצילה את עם ישראל. עכשיו, איך, מדוע ולמה, זה לא כל כך מעניין אותם. מה שמעניין אותנו זה, מי זה פנחס בכלל? מאיפה הוא מופיע? עד היום לא שמענו עליו כלום. פתאום אנחנו רואים את אדון פנחס מופיע לנו מול העיניים. וזה היוד הקטנה. דיברנו על זה רבות. מה זה היוד הקטנה? פנחס כתוב ביוד. בזמן שאפשר לכתוב פנחס,
בלי יוד.
בלי יוד. אחר כך אם תעשו בוורד פנחס עם יוד, זה יעשה לכם אדום.
נכון, זה בלי יוד. פנחס זה בלי יוד.
אבל פנחס בפירוש כתוב עם יוד בפרשה.
פנחס כתוב עם יוד?
כן. לא רק זה, כשמסתכלים בכתוב, היוד הוא קטנה. בקושי רואים אותה. זאת אומרת, כתוב בתורה פי, נון, חץ, סמך, ובין הפי לנון יש יוד קטנה. היוד הקטנה הזאת, למה היא קטנה? כדי לבוא ולהגיד, יוד זה כמו יהודי, אומר הרב זלמן צורצקי, זה הצהל. יהודי. אין יהודי קטן. לפעמים אתה לא רואה את הכוחות שתמונים בך. לפעמים אתה לא מודע לכוחות שתמונים בך, אבל הם נמצאים בך. וזוהי היוד הקטנה. פנחס עד היום אף אחד לא הכיר אותו. פתאום היוד הקטנה הזאת, הנשמה היהודית שנמצאת בתוכו, פרצה החוצה. ועשתה את המעשה. הלימוד בשבילנו, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות את המעשה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים משהו שנעשה מול העיניים שלנו, ואף אחד לא קם ומגיב, הרי מה היה כאן התמונה? התמונה כאן היא תמונה מפחידה. עומדים כאן כל מנהיגי עם ישראל, כולל משה ואהרון, ולא עושים כלום. ומישהו מהקהל, לכאורה אנונימי לחלוטין, קם ועושה מעשה. מי אתה בכלל? סליחה. באמת, רינינו, אמרו לו, מי אתה?
אחד שאכפת לו.
כן?
לא חסר כאלה במדינה. לא חסר כאלה. שאכפת להם יתר על המידה אפילו.
לא, השאלה שאכפת להם מעם ישראל או מעצמם. זה בדיוק הנקודה.
היום זה כבר מעצמם.
היום,
יש גם כאלה.
יש כאלה שאכפת להם מעם ישראל, כל אלה שנגיד נישואים או אנשים שהולכות עם ערבים, הם הולכים לעשות להם צרות צרורות.
מה זה היה? איזה ראינו איזה בקור?
אני אומר לך, זה...
תראו מה רשי אומר, כותב לנו כאן, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, מכיוון שהאבא של האמא שלו זה היה יתרו. הוא התחתן עם אחת מבנות יתרו, והוא בעצם בן שבא ממקור כאילו לכאורה של עובד אלילים. אז איך אתה מעיז והרג נשיא שבט בישראל? לפיכך בא כתוב ייחסו אחר אהרון בקנו את קינתי. עכשיו, מה בעצם רוצים להגיד לנו?
מי הוא מדבר? על פנחס?
פנחס,
כן.
פנחס היה בן אלעזר. היה בן
אלעזר, בן אהרון הכהן.
כן, שכאשר אנחנו מסתכלים, אבי אמו, מי זה אבי אמו? הוא גם
אמו, אמו,
אלעזר גם הוא היה נשוי לאחת לבנות
מכהן
מדיין. זאת אומרת, הסבא...
כנראה שהוא התחתן עם אחות של ציפורה.
יכול להיות, הסבא...
הוא כותב, הוא בן יתרו, כהן
מדיין. כן, 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 כן. אותה לנו זה לא כל כך משנה. זה מגיע ליתרו בכל מקרה.
אז איך אתה מסביר את זה, שאת כל השושלת הזאת, ממשה וזה, הלכו וחיפו אותו גם נשיאים של שבטים, ובסוף, כאילו, הוא עשה מעשה גדול, שאחרים לא קיבלו את העונש.
לא הבנתי.
גם משה התחתן עם מדיינית, נכון?
עוד פעם, בואו...
לא, אני אומר, גם משה...
רגע, משה התחתן לפני מתן תורה. אז אין לך, גם מבחינה הגיונית אין לך שום בעיה. לא היה שום איסור, הוא לא היה בקטע של...
כן, זה...
אין שום בעיה. עכשיו, חוץ מזה, אומרים שהתגיירה.
כן,
זה... ואתה הולך רחוק. רות המואביה. מי בא ממנה?
נעמי.
דוד המלך. אנחנו מחכים למשיח שיבוא מי? מרות המואביה. מי מואב? מי זה מואב? זה לא הדוגמה היחידה. זה לא הדוגמה היחידה. בשבוע שעבר הם מקללים אותם. שתבין על מה אנחנו מדברים. ואתם תראו את זה כאילו מהאויבים הכי גדולים, פתאום באה הישועה הכי גדולה. חשוב להבין, אנחנו כאן בעולם הזה זמניים, ואנחנו כולנו בני אדם אחד. דיברנו על זה, מישהו שמקשיב לדברים בבוקר. אנחנו כולנו באנו ממקור אחד. האדם הראשון הוא אבא של כולם. זאת אומרת, כל יצור אנושי בעולם הוא יצורו של, הוא בריאתו של הקדוש ברוך הוא, בצלם דמות תבניתו. אין לנו בלעדיות על זה. אנחנו רק קיבלנו שליחות. קיבלנו תפקיד מיוחד, ובשביל זה נתן לקדוש ברוך הוא כוחות מיוחדים. אבל אם מישהו מאומות העולם רוצה להצטרף אליהם, שום בעיה. אבל בדרך הנכונה. בטח לא בזנות ובעבודה זרה. זאת אומרת, מה שעומד כאן כאילו באים ומנסים לעטוף עבירה בית מצווה. מה, אתה גם התחתנת עם זה. מה זה אתה? אתה הולך להתחתן איתה? אתה לא מתחתן איתה, אתה הולך לשכב איתה. ואתה מי אתה לא שורב? מדיינית שסליחה באה להחתיא את עם ישראל? כאשר עם ישראל זה לא רק היה החטא היחידי היה. זה היה מורב עם עבודה זרה. כי מה שהיה זה בעצם שהם פיתו את עם ישראל, למעשה פתחו שוק של כלי פשטן במדבר. פשטן זה חומר שמאוד נעים איתו במדבר, במצבים חמים. כותנה או צמר, זה בכלל צמר חבל על הזמן, אבל גם בכותנה, זה לא פשטן, זה הכי, 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 הכי אוויר שיכול להיות. זה בדוק. עכשיו, מה האנשים הולכים במדבר? אתה מציע להם כלי פשטן, וואלה, חבל על הזמן, הולכים כולם לקניון הגדול הזה, ואז רואים כלי פשטן, ועומדת איזו סקנה מגילה בפתח, ואומרת, הנה, יש לי זה וזה, זה עולה ככה, אבל אם אתם רוצים את הסחורה הטובה, יש בפנים. נכנסים בפנים, ועל הבחורה חצי ארומה מדיינית, מציעה להם את הסחורה הרבה יותר טובה. ואת אם אתה רוצה, יש לי בפנים עוד יותר טוב. בוא תיכנס בפנים, נכנסת בפנים, והיא, איך שהיא לבושה, משקה אותו יין, יושבים, מדברים, בלבא, והיא מדליקה אותו, בא לו. ואז אם את רגע, לפני שאתה, אני נותן לי בעיה, אני הולכת איתך, אבל לפני שאני הולכת איתך, תשתחווה לעבודה זרה שלי. ככה זה עבד. והולך אותו בן אדם, נשיא שבט בישראל, ולוקח אחת מהמדייניות האלה, ולפני משה רבנו. זה הרי מעשה שלא יעשה. ובא פנחס, אותו בחור אנונימי, אומרים, בא... עכשיו, הנועם מלמלך כותב דבר יפה. אומר, אתם לא הבנתם את המדרש. המדרש אומר... זה לא שאלה של מבזים, מבזים אותו. הרי איתם בן פוטי שפיתם אבוי אומרים, אמרו לעצמם, תראה מה זה. זה קם ועשה את המעשה הנכון. מאיפה הוא בא? הוא בא מעובד אלילים. ואנחנו כאילו צדיקים, בני צדיקים, בני צדיקים, עמדנו ולא עשינו כלום. זאת אומרת, להפך, הפעולה שלו עוררה את כולם לעשות את המעשה הנכון. זאת אומרת, היה כאן התעוררות. זאת אומרת, זה לא ההשפעה של המעשה כרגע, זמנית, רק עליו,
הוא לקח את האחריות.
הוא לקח את האחריות והראה לכולם לקחת את האחריות. וזה הלימוד הגדול לפנחס. פנחס בא להראות לנו שכל אחד יכול לעשות שינוי. ולא רק זה, כאשר אתה חושב מי אני בכלל, ואיך זה ישפיע, אז הנה אתה רואה, שהמעשה שלו השפיע חזק מאוד, עד כדי כך, שעם ישראל הסתכלו עליו, זקני עם ישראל הסתכלו עליו בקנאה. אמרו, תראו, בן פוטי זה, הסבא שלו פיתם עגלים לעבודה זרה, ותראו, הוא ידע לעשות את המעשה הנכון, ואנחנו, איזה בושה, לא עשינו את המעשה הנכון. זאת אומרת, בתוך המעשה של פנחס יש סיפור הרבה יותר גדול. וזה בעצם הגדולה של פנחס שאנחנו צריכים ללמוד אותה. כשאנחנו רואים מעשה שלא יעשה, כדאי לנו להגיב, אם אפשר. אם אי אפשר זה משהו אחר. אבל תאמין בכוח שלך. כי הבעיה שלנו שאומרים, מי אני בכלל? מה אני? וזה היהודה קטנה. אין מי אני, מה אני. כל אחד ואחד קיבל כוחות מהקדוש ברוך הוא. וצריך לנצל אותו. וכשאנחנו מדברים על כוחות מהקדוש ברוך הוא, בפרשה שלנו, אנחנו רואים גם את נוץ בפחת. אנחנו רואים את ה...
היום לוקחים את היהוד יותר מדי חזק. כולם. אני
לא,
לוקח
לא,
נגד...
לא כל אחד גם יכול להיות עם היהוד. ו...
זה מה שהסברנו.
כל אחד יכול להיות תפקיד שלו בחיים.
זה בדיוק מה שהסברנו. שאתה יכול לקחת את הדברים לכל הצדדים ולכל הכיוונים.
בדיוק.
והנקודה היא לקחת את זה לכיוון הנכון.
נכון.
ולכן אנחנו לומדים ואנחנו רוצים להבין מהו הכיוון הנכון. וברגע שאנחנו מבינים מה הכיוון הנכון, אז אנחנו יכולים לעשות
מעשים. הכיוון הנכון זה להציל את עם ישראל.
יפה, בדיוק. כאשר האגו שלך הוא זה שמנחה אותך, אני, 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 שום דבר טוב לא יצא.
לפי מה שאתה אומר, צריך להציל את עם ישראל, כי זה בעצם להציל את העולם.
נכון.
כי אם אנחנו השליחים,
בוודאי.
בלי השליחים, העולם דומינו, יורד למטה.
הרי אומרים בגמרא, שאם הגויים היו יודעים כמה שבית המקדש מביא תועלת לעולם כולו, הם היו הולכים לבנות אותו. שתבין.
דרך אגב, בנו אותו. הגויים בנו אותו.
לא, עוד פעם, זה...
פיזית הם בנו אותו, הגויים.
נכון, ולכן הוא לא החזיק מעמד. ולכן הוא לא החזיק מעמד.
אומרים שזה לא...
כי זה לא הגויים.
אומרים שזה לא הסיבה.
תראה, על פי הקבלה יש כאלה שאומרים, גויים ויהודים זה מושגים. זאת אומרת, זה שאתה נולדת יהודי, זה לא אומר שמי שגוי לא יכול להיות יהודי.
לא, זה ברור.
לא, אני לא.
אנחנו דיברנו על זה גם
עכשיו. יפה, בשביל זה אני אומר. זה הנקודה החשובה להבין.
גם את מדינת ישראל הם בונים יהודים.
יהודי וגוי זה מושג שקשור לעצם העשייה שלך ולכוונה שלך. זאת אומרת, זה שאתה בונה את בית המקדש, אם אתה באת במקרה במשפחה של גוי, אבל אתה התגיירת, אז אתה כרגע יהודי. זאת אומרת, אם הכוונה שלך היא לשם שמיים, אז אתה נחשב מבחינת יהודי. אם הכוונה שלך בשביל עצמך, אז עוד פעם, גם אם תהיה היהודי הכי טוב בעולם, טהור, גזע, ולא תקרא לזה מה שאתה רוצה, אם אתה עושה את הדברים בשביל עצמך, מהאגו הפרטי, זה לא נקרא יהודי. יהודי צריך לפעול למען הכלל, וזה פנחס. פנחס סיכן את עצמו בשביל הכלל. עכשיו, אנחנו מגיעים כאן, אנחנו רואים גם הפרשה שלנו את כל הדברים על העניין של הרוח. אם אתם זוכרים, בפרשת המרגלים, נאמר על קלט נפונה, איש אשר... איך אומרים? שרוח אחרת הייתה בו. וגם כאן בפרשה שלנו מבקש אין כאן וידבר משה אל השם לאמור יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם אשר יבוא לפניהם אשר יוצאים ואשר יביאים ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. זאת אומרת, מה הוא מבקש? הוא מבקש אלוהי הרוחות. מה זה אלוהי הרוחות? כאילו, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה מכיר את כל הרוחות בעולם. אני רוצה שתשים איש על העדה, והוא מדגיש שיצא לפניהם וילך אחריהם. זאת אומרת, לא רק שיהיה בחוץ טהור, גם מבפנים, לא רק שיצא איתם למלחמה. מה?
זה הרוחות עם אי, לא עם א'.
איך?
הרוחות עם אי, לא עם א'.
כן, אלה, בוודאי. אשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תדע עדת השם כצון אשר אין להם רואה. וכאן עוד נקודה מאוד מעניינת, הוא אומר, כצון אשר אין להם רואה. הוא לא, למה הוא יכול להיות טוב כצון בלי רואה? מה זה אשר אין להם רואה? כי יש כל מיני רואים. למשל, אם אנחנו רוצים לשאול את זה לרואה תכלס, אז יש רואה שהוא רואה את הצון של עצמו. הוא, הדאגה שלו זה הפרנסה שלו. כמה פרנסה הוא יוציא מהצון. לא כל כך מדאיג אותו שלום הצון, אלא אם כן זה קשור לפרנסה שלו. יש רואה בשביל שכר, שמקבל כסף. אז הוא מה שחשוב לו זה לקבל את השכר שלו ולהחזיר את הצון במצב השפיר לחזרה. אבל מעבר לזה, לא מעניין אותו כל כך שלמו של הצון. אבל יש רואה שרואה בא בלי כסף. הוא בא ורואה, אני רוצה לראות את הצון שלך. זה אחד שאוהב את הצון. הוא עושה את ה... הוא דואג לא לעצמו, אלא לצון. וזה מה שהוא אומר לו כאן. הוא אומר, אני רוצה רואה, אבל לא רואה, לא מנהיג שדואג לעצמו ולכיסא שלו, לא מנהיג שנמצא שם בשביל הפריבילגיות שהוא מקבל והטובות הנאה והמשכורת, אלא אחד שנמצא שם בשביל מי? בשביל
עם.
לא אכפת לו מהמשכורת, לא אכפת לו מהכיסא, אכפת לו רק מעם ישראל. ולכן הוא בא ומדגיש, אשר אין להם רואה. הוא רואה להם. כצון אשר אין להם רואה, לא סתם רואה, אלא רואה אליהם, וזו נקודה חשובה גם. הלוואי שהמנהיגים שלנו יתקרבו לדברים.
דווקא שמעתי את בני בגין, אחד שאכפת לו. שמעתי אותו מדבר, באמת, לא אכפת לו מעצמו, הוא אכפת מהמשרד, מהמדינה, מהכנסת.
הוא עכשיו נמצא בתפקיד שהוא תפקיד, מה שנקרא אוניברסלי, אז מאוד קל, מאוד קל לדבר
בשביל עם ישראל.
גם כשהוא היה בתפקיד, וגם כשהוא היה שר, אני לא נכנס לזה, כי אנחנו כולנו יודעים שרוב המנהיגים שלנו, יש להם באיזשהו מקום גם את הנקודה האגואיסטית שלהם. כמו שלכולנו, כמו שלכולנו. הנקודה היא שכשאנחנו מדברים על הנהגה, מה אנחנו מחפשים? וזה בדיוק הנקודה. האם אנחנו מחפשים מנהיג שידאג רק לעצמו, שידאג למשכורת שלו ולפריבילגיות שלו, שידאג לעם ישראל? אז כמובן שכל אחד יגיד לך, אנחנו מחפשים מנהיג שידאג לעם ישראל. אבל זה הרעיון, אבל לא תמיד זה מתקיים, ולכן אנחנו רואים את המעשה של פנחס. ותכף עכשיו רואים מה מבקש משה רבנו, ומה תראו מה עונה לו הקדוש ברוך הוא. אומר לו, ויאמר השם משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, תשימו לב.
רוח.
הוא דיבר על רוחות ברבים, והקדוש ברוך הוא עונה לו ברוח ביחיד. מה הכוונה? מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה להדגיש? מכיוון שגם כשמדברים על מנהיגים, אז יש מנהיגים שיש להם הרבה רוחות. מה זאת אומרת? היום הוא ברוח המרכזית, אתמול הוא ברוח הימנית, מחר הוא ברוח השמאלית, מחר ועוד כמה ימים הוא ברוח הקומוניסטית ובסוציאליסט. זאת אומרת, בן אדם שכל פעם הולך לפי מה, כמו סיפרנו, זוכרים שהיינו בירושלים לפני שנים. כן, לפני שהיינו, הבנתי מה זה פני הדור כפני הכלב. הייתה שם בשבת, עשו טיול רגלי, מהמלון יצאו, ובאה מדריכה עם כלב רועים כזה גבוה, גדול. וכשיצאנו לטיול, הכלב רץ קדימה. עכשיו, מי שהיה מסתכל מהצד, היה נראה לו כאילו שכל הקבוצה הולכת אחרי מי?
אחרי הכלב.
רק מי ששם לב, טוב, שם לב שהכלב מדי פעם מזיז את הראש, לראות איפה הבעל הבית שלו הולכת, איפה המדריכה הולכת, ולפי זה היה מתאפס, היה רואה שהולכת ימינה, הוא רואה תכף רץ ימינה. אומר, אז הבנתי מה זה פני הדור כפני הכלב. המנהיגים שלנו זה כמו הכלב. מבחוץ נראה כאילו מרחוק שהם מנהיגים את העם, על פי דרך מסוימת ומסלול, אבל האמת שכל פעם מסתכלים אחורה, לראות, רגע, עכשיו כדאי להיות בצד הימני של המפה. עכשיו כדאי להיות בצד השמאלי של המפה. עכשיו נעשה ככה, עכשיו נעשה ככה. זאת אומרת, בעצם, מי מוביל אותנו? לא המנהיג. העם עם כל השיגונות שיש לו, וזה לא מנהיג. מנהיג אשר רוח בו, רוח אחת, רוח של השם, הולך בדרך אחת, בצורה עקבית, ולא משנה מה העם רוצה.
הרוח הזאת צריכה לאחד את כל הרוחות של האנשים ביחד.
זה מה שאמר. אל אלוקי הרוחות.
כל אחד מאיתנו יש רוח, אנחנו העם, לאחד אותם. הוא בעצם, הרוח שלו בעצם מובילה.
זאת אומרת, הוא לא יכול ללכת לפי הרוחות של העם, אלא הוא צריך לקחת את כל הרוחות של העם ולאחד אותם לרוח אחת. זה שיעור בהנהגה.
נכון, זה שיעור בהנהגה.
נכון, אבל זה קשה. מישהו אמר שזה קל?
זה קשה מאוד.
מישהו אמר שזה קל?
יש לך תכונה אמיתית להוביל את הדבר הזה.
לכן צריך להבין. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? משה רבנו היה בטוח שמי שימשיך את דרכו זה הבנים שלו. למה? כמרים גם אמרו צדיקים והכל, פתאום, עוד פעם, דמות אנונימית יחסית. ופנחס, כמו פנחס, פנחס עד עכשיו לא היה כהן, פתאום נהיה כהן, פתאום עושה מעשה. אותו דבר, מי זה יהושע? זה הנער שמלווה את משה רבינו, הוא המשרת של משה.
הוא המשרת של משה.
כן, זה יהושע בן נון. פתאום יהושע בן נון נבחר להיות הממשיך של
משה. הוא בעצם נכנס עם עם ישראל, עם העם ישראל לישראל.
זאת אומרת, שמה התורה אומרת לנו? אין איש קטן, אין יהודי קטן, לא מחזרנו לאותה נקודה. הגדלות נמצאת בכל תוך כל אחד ואחד. השאלה היא לאן אתה הולך, מה אתה עושה עם הרוח שבך, עם היוד הקטנה שבך, מה אתה עושה איתה, לאן אתה מגדיל אותה, אם אתה בכלל מגדיל אותה, אם אתה ראש גדול או סתם ראש קטן שעומד בצד, האם אתה אחד שמוכן למסור את נפשו על עם ישראל בשביל התורה הקדושה.
הרבה מאוד מנהיגים נבחרו ככה.
הוא בוחר כאן מנהיג שבכלל לא מתאים להיות מנהיג. אבל האדם הזה שמשה רבנו יורד מההר, הוא שואל אותו, תגיד לי, מה קורה שם ששומעים את הרעש של עבודה של שמסות העגל? הוא לא יודע אפילו מה אומר רעש, הוא לא מבין אפילו מה מדובר. זאת אומרת, הוא כאילו לא מחובר. ואם אנחנו צריכים לבחור מישהו להנהיג את העם, היינו אומרים, צריך לבחור מישהו מתוך העם, שמכיר את העם ויודע את העם, אז איך בוחרים ביהושע בן נון? מכיוון שמי שבוחר בכתר התורה, מי שמתחבר לתורה, הוא יודע הכל. הפוך בה והפוך בה דקולה בה. וידוע גדולי ישראל שלא למדו שום דבר ממדעים חיצוניים שהיו להם כוחות וידע עצומים, כמו אותו סיפור ידיים החזון איש שאמר למנתח מוח, איך לנתח מוח של בן אדם. הוא היה בטוח המנתח מוח שמי שנתן לו את הסרטוט הוא למד באוניברסיטה הרפואה. אבל הבן אדם למד תורה כל החיים שלו, לא ידע שום דבר, לא למד על המוח. כן למד על המוח, דרך התורה. סרטט למנתח מוח שהיה, שאמר שאי אפשר לעשות את הניתוח. הראה לו בדיוק איך לנתח את המוח. אומרים שלא, לא יודע אם הוא דחי אותו, אותו מנתח, כנראה, כנראה שלא. אומרים, הוא מאותו יום היה תלויה תמונה גדולה של החזוני שאצלו בחדר. מנתח מוח מאוד ידוע. יש לי כאן את השם שלו באיזשהו מקום. זאת אומרת, מאיפה הוא ידע החזוני יש את הדברים האלה? מהתורה. כי הכל נמצא בתורה, כל העולם בנוי בתורה. זאת אומרת שאם יהושע בן נון מתחבר לתורה בצורה אבסולוטית, והוא היה, הוא היה כזה, הוא לא עזב את משה רבינו רגע אחד, שמשה רבינו עולה להר 40 יום ו-40 לילה, יהושע בן נון לא הולך למחנה חזרה, הרי הוא אומר, אמרו לו, 40 יום אני לא נמצא כאן, תלך למחנה, תראה מה קורה, מה ענייני? לא, אני נשאר כאן, למה? אולי זה, תרד לפני הזמן, לא הזמן, אני רוצה לראות כאן, אני לא רוצה להפסיד רגע אחד. אומרים גדול שימושה מעשייתה, זאת אומרת יש עניין של בן אדם שמשמש תלמידי חכמים, הוא יותר גדול לפעמים מאותו אחד שלומד תורה. למה? כשאתה רואה תלמיד חכם, איך הוא לומד ואיך הוא חי, ולכל אורך היום והלילה אתה לומד, מה זה דרך תורה? כי דרך תורה זה הרוח שנמצאת בתוכה, וזה איש אשר רוח בו. הוא לוקח את יהושע בן נון. הילדים שלך הם צדיקים גדולים, אבל הם לא מתאימים. דווקא יהושע בן נון, אותו נער שלא ממש מהאוהל, הוא זה שמתאים. לימוד עצום יש כאן. מהו הכוח? אנחנו רואים את הדברים האלה, שאנחנו פתאום מגלים בפרשה שלנו, כל מיני דמויות, ביניהם כתוב בני קורח לא מתו. זוכרים, דיברנו על זה. מה זה בני קורח לא מתו? למה שם, במחלוקת קורח ועדתו, לא כתוב לנו על בני קורח לא מתו? למה עכשיו פתאום נזכרים בזה? כדי להראות לנו שאם החינוך הוא טוב, אתה גם יכול לעשות תשובה אפילו ברגע האחרון. זאת אומרת, כמה החשיבות של הרוח ששמים לך, כמה החשיבות של הנוח, ועוד נקודה מאוד מעניינת, שהאור החיים הקדוש עולה עליה.
זאת אומרת, זה לא תלוי בייחוס.
בכלל לא.
לא תלוי בייחוס.
הייחוס, תלוי בייחוס אם אתה עושה משהו איתו.
כן, לא, בסדר.
זה כמו עכשיו אתה מזכיר לי את מה שדיברנו 20,000 פעם, שבא איזה אחד, איזה רב גדול, אמר לו, תשמע, אני הבן של, הנכד של, אני זה, אומר לו, תשמע, אני אגיד לך במספרים. כשאתה לוקח אחד ושם אפס בצד ימין, יש לך 10. אתה שם עוד אפס, יש לך 100. אתה שם עוד אפס, יש לך 1,000. ואתה ככה יכול להגיע למספרים עצומים. אבל אם אתה לוקח את האפס ושם אותו בצד שמאל, מה יש לך?
אותו דבר אחד כל הזמן.
יש לך אפס. תדבר על האפס כרגע, לא על האחד.
על האפס הראשון.
תדבר על האפס. זאת אומרת, אתה מתפאר שאתה הזה, אבל אתה בצד שמאל, אתה לא בצד ימין, אז אתה סתם אפס.
אתה לא בצד הנכון.
בדיוק, אתה לא בצד הנכון.
אתה לא בצד הנכון.
וזה חשוב להבין, אם אנחנו ממשיכים את השולשלת בדרך הנכונה, אז גם אם אנחנו לא הכי גדולים בעולם, אנחנו בונים את עצמנו על הדורות הקודמים. זאת אומרת, הייחוס עוזר אם אתה מנצל אותו בצורה הנכונה. אבל להגיד, אני הבן של, האבא שלי, הסבא שלי, אז מה? שאלה, מה אתה עושה עם זה? הנה, אנחנו רואים בפרשה שלנו, פנחס מתבלט פתאום. אנחנו רואים, דווקא הבנים של משה רבינו לא מקבלים את התפקיד. יהושע בן נון מקבל את התפקיד. למה? כי זה בדיוק הרעיון.
הנה, עכשיו אמרת גם על קורח, אותו דבר בדיוק. קורח הרי, אתה יודע, כולם היו צריכים להיות מושמדים, ופתאום...
עכשיו תשימו לב מה קרו, מה כתוב כאן, וזה עוד דבר מדהים, ש... ובני אליהו, נמואל ודתן ואבירם, הוא, דתן ואבירם, קריאי העדה אשר ייצאו על משה ועל אהרון בעדת קורח, בעצותם על השם, ותפתח הארץ את פיה ותפילה אותם ואת קורח ומות העדה באכול האשת 50 ו-200 איש ויהיו לנס. תשימו לב, ובני קורח לא מתו. במכה אחת שמו לנו כאן את דתן ואבירם, את קורח ואת הבנים שלו. ומה רוצים להגיד לנו כאן? הרי זה לכאורה. צריך להיות רשום שם בפרשה של זה. עכשיו תשימו לב. את מי השם כאן, לכאורה, אם אני קורא את הפסוק הזה, ואני לא מכיר את הסיפור, תשימו לב עוד פעם, אני אקרא את זה שוב. ובני אליהו, נמואל ודתן ואבירם, הוא דתן ואבירם, קריאי העדה, אשר ייצאו על משה ועל אהרון בעדת קורח, בעצותם על השם. אז מי כאן בעצם הלך נגד הקדוש ברוך הוא, נגד משה?
נדב ואבירם.
וקורח?
קורח לכאורה.
לא קורח לכאורה. לא צד כאן בכלל.
נכון.
הוא כאילו חלק,
אבל מי שעשו... בסיפור הזה ספציפית, אבל קורח היו עוד דברים אחרים.
אומר האורחיים הקדוש, באה התורה להראות לנו שקורח באמת היה צדיק עליון. ומי שעיסית אותו למעשה זה מי? דתן ואבירם. הם הסיתו את, הצליחו להסיט את קורח. זה לימוד כפול. א', תתרחק מבן אדם רע. דבר שני, גם אם אתה הצדיק הכי גדול בעולם, אתה עלול להיות מושפע, כמו קורח. אבל מי בעצם עומד מאחורי כל הדברים? זה לא קורח כמו שחשבנו. זה דווקא דותם, צמד, חמד, דתן ואבירם. הם אלה שעומדים מאחורי קורח. הם אלה שהסיתו את קורח לעשות את המעשה. אבל היות, ובני קורח, הם קיבלו חינוך טוב מהבית, מה שדרך אגב לא קרה בדתן ואבירם. מדתן ואבירם נבלעו הם, וכל המשפחה שלהם, וכל הצאצאים, כולם נבלעו באדמה. להראות לנו שכשהתפוח רקוב מהיסוד, יש לך בעיה. לעומת זאת, כשאתה לא רקוב מהיסוד, יש לך תמיד תקווה. וזה בעצם בני קורח שהם לא מתו, הם עשו תשובה ברגע האחרון. זאת אומרת, עוד לימוד עצום על הכוח שתמון בתוך יהודי, שהוא יכול לממש אותו, ודברים עצומים ונפלאים. כן, זה פשוט מדהים שאנחנו לראות את זה כאן. אנחנו היינו פתוחים עד עכשיו שקורח הוא זה שהשם בכל הסיפור. פתאום כאן אנחנו רואים שהוא כאילו מין עוד עדת קורח. אבל מי עשה את הבלגן? דתן ואבירם. פשוט מדהים. הרוח המובילה. קראתי סיפור מאוד יפה. סיפור אמיתי. איזה אחד שהיה בוועד הבית. ואתם יודעים, להיות בוועד הבית, מי שיצא לו פעם ליאור, זה לא דבר פשוט ולא דבר קל. יש כאלה, כן, כל אחד יש לו טענות ומענות, איך אומרים? זה כל אומרים בתפילה, אנחנו בישו משבח ושבא, כל העושים בצורכי ציבור ואמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרה. למה הקדוש ברוך הוא? כאן לא יקבלו שכרה. מי שעוסק בצורכי ציבור, כאן רק יקבל בלגן. לא פשוט ולא קל.
אני יכול להראות לכם, אתה יודע מה הקבוצת פעילה, הוואטסאפ פעילה הכי פעילה זה?
לא.
הבניין.
בבקשה.
אז
עכשיו,
עכשיו תשמעו, זה יותר מהבתי ספר,
עכשיו תשמעו דבר יפה, עכשיו תשמעו,
זאת הקבוצה הכי פעילה, עכשיו, כל יום 200 הודעות,
תשמעו,
למה זה נוזל פה, ולמה עכשיו הבית רוצה להתפתח,
יפה, עכשיו תשמעו דבר יפה, תשמעו דבר יפה, הבן אדם רוצה לרצות את כולם, באמת רוצה לעשות את העבודה, עבודתו נאמנה, אבל כל הזמן תלונות, וכל מה שהוא לא עושה, ממשיכים להתלונן, הוא עשה פעם איזה בדיקה, הסתכל, והוא גילה משהו לתעדמתו, משהו מדהים, אלה שמשלמים בזמן
לא מדברים.
הם לא מדברים. מי אלה מתלוננים כל הזמן? אלה שלא משלמים. אלה שצריך להתראות.
הם רוצים להסיט את העניין שלהם לעניין אחר, כנראה.
עכשיו תשימו לב כמה, איזה תובנה יש כאן. תובנה עצומה. עכשיו, יש באומרים שהעשרה הראשונים שמגיעים לבית הכנסת, נאמר עליהם שהם נוטלים שכר כנגד כולם. עשרה הראשונים שמגיעים לבית הכנסת נוטלים שכר כנגד כולם. אז שואלים, למה רק לתת שכר לאלה שבאו ראשונים? למה לא לתת שכר לאלה שנשארים אחר כך? להם לא מגיע. כמו שאלה שמגיעים ראשונים מקבלים שכר, שיתנו שכר גם לעשרה שנשארים אחרונים. שואלים, שאלה נכון, שאלה חכמה. מה התשובה? שאותם עשרה שבאו ראשונים הם אותם עשרה שנשארים אחרונים.
אז אין לי מי לתת.
הם קיבלו כבר שכר.
כן.
אתם לא מבינים כמה שזה אמיתי ונכון. היא אומרים, כמה פעמים אמרתי לכם, אני אגיד את זה עוד הפעם. מספרים, אומרים שהיה נס בבית המקדש הראשון, כן? שהיו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. זאת אומרת, היו מגיעים המון אנשים, באמת, כמויות אי אפשר להאמין. ואי אפשר היה לזוז. עכשיו, שהיו מגיעים לקטע של השתחוות, עכשיו, להשתחוות בבית המקדש, שתבינו, זה להשתחוות ידיים, רגליים, על הרצפה, כולך, כל הגוף. עכשיו, איך הצליחו להשתחוות? זה אחד הניסים. ברגע שהגיעו להשתחוות, פתאום הצפיפות נעלמה, וכל אחד היה יכול להשתחוות. אומר הרב יצחק זילברשטיין, אומר דבר יפה. אומר, מה זאת אומרת? זה לא נס כל כך גדול. אומר, אני רואה את הנס הזה כל יום קורה בית הכנסת. שבאים לתפילה בהתחלה, אין כמעט אנשים. אבל לקראת ה-18 נכון. שעומדים, תפילת עמידה.
כולם שם.
תפילת עמידה, כולם צפופים. הבית כנסת מלא. נגמר 18, מגיעים לקוראים, שזה עלינו לשבח, אפשר
להתראות,
כולם הלכו. איך אומרים, נעשה נס, יש לך מקום כמה שאתה רוצה.
וגם בעלינו לשבח לדעתי, לא יודע, אם אתה שואל אותי, לא קוראים את הכל בכלל. תגיד לי, קוראים את שתי הפרקים? אני מתחיל לקרוא עלינו לשבח.
אני כבר מסיימים.
לא מסיימים, אני לא מבין איך הם קוראים כל כך מהר. גם השליח ציבור הוא כבר בקדיש, כאילו, ואני לא מספיק.
אז שמעת על...
אבל אני אמשיך לקרוא את הקדיש, חושב את ה...
אז שמעת על הנס. זה אחד מהניסים, לצערנו הרב, זה ככה, זה בדיוק כמו הסיפור עם הוועד הבית. אלה, תראה, מישהו טוב, אז הוא טוב. אם הרוח שלו היא רוח טובה, הוא ככה יהיה ברוח טובה. גם כשנתקל במצבים קשים, הוא יהיה ברוח טובה. נכון שכל אחד יש לו את הגבולות שלו. אבל אם אתה רוצה למיין את האנשים, אז אתה תראה שאלה שמגיעים לראשונים לבית הכנסת, הם אלה שהולכים אחרונים. אלה שמגיעים באמצע במהירות, הם אלה גם שגם בורחים לפני הזמן. ולא רק זה, אתה תמצא, לפעמים אותם גם מדברים בחוץ. זאת אומרת, לשבת בית הכנסת אין להם סבלנות, אבל בחוץ הוא ידבר. אותם אלה שמתלוננים בוועד הבית, הם אלה שלא משלמים, הם אלה הבעייתיים. אותם אלה שמשלמים...
כי הם מסיתים את העניין האמיתי מהדרך, העבריינות שלהם. אני לא מדבר עבריינות, אבל
פשוט
מסיתים את הדברים
מהאמת. זה הרוח. זה בדיוק מה שאנחנו
מסיתים מהאמת.
הרוח, כשבן אדם הולך עם רוח רעה, אז הולך לכל אורך הדרך. אתה מבין? שהכל בעצם בא בגדול, בא מהאגו, הכל מגיע לי. אם אנחנו מתנהגים בענווה, ואני אומר לעצמי, תשמע, מה שקיבלתי זה שלי, טוב לי עם זה, מה ששל השני זה של השני, אני לא רוצה, להפך, אם אני יכול לעזור לו, אני אעזור לו. זה בעצם הפנימות של פנחס. ועכשיו פנחס בא ללמד אותנו, מה זה מנהיגות בעם ישראל. ואם אתה חושב שמנהיגות היא גודלת רק ממשפחות של הצדיקים הכי גדולים בעולם, אז אתה לומד בפרשה שלנו שזה לא כך. אתה רואה לב מהמשפחות הכי גדולות בעולם, בעצם לפעמים קורים הדברים הכי גרועים שיכולים להיות. ודווקא אותם אנשים אנונימיים, מתוך הקהל, כמו פנחס, ועוד יותר כמו יהושע, פתאום קמים ועושים מעשה. יהושע נהיה המנהיג של עם ישראל. פנחס הובטח לו כהונת עולם. ואיזה כהונת עולם? אומרים ששולשלת של כהנים גדולים יצא מפנחס. פשוט מדהים. ואנחנו גם לומדים בפרשה שלנו שלא כל מה שנראה על פניו כדבר נכון וטוב הוא תמיד דבר נכון וטוב. והלימוד המרכזי זה בסופו של דבר הכל מגיע לאותה נקודה. רוח טובה היא באה מתוך הענווה, מתוך זה שאני רוצה לפרגן ולעזור לאחרים. אם ההנהגה שלנו הייתה, וזה מה שאומר משה רבינו, אשר אין להם רואה. אני לא רוצה סתם רואה. אני לא רוצה סתם מנהיג. אני רוצה מנהיג שמה שחשוב לו זה לא הכיסא שלו. זה כמו שאמרתי, אני צריך להמציא כיסא שנדבק לבן אדם. נכון, זאת הרבה כסף. וכל אחד ידע עם הכיסא של השר שלו, ילך עם הכיסא לכל מקום, אי אפשר לגנוב לו את הכיסא. זה אבסורד. זה כמו שכבר דיברתי על זה גם לא פעם ולא פעמיים. ברענן למשל עכשיו, המפלגות הדתיות, במקום שיתאחדו ביחד, אז הם בקס אחד עם השני. מסיבות כאלה ואחרות, זה לא משנה מה. את מי אתם בעצם דופקים? את הקהל שלכם.
גם את עצמכם אתם דופקים.
גם את הקהל שלכם. ברגע, זה בדיוק, אבל זה הלימוד הגדול. כי אתה דופק בעצמך לא רק את הכלל, אתה דופק גם את עצמך, וזה מה שאתה לא מבין. וזה הלימוד הגדול. תבין שאם אתה עוזר, כמו שסיפר לכם, לא זוכים את הסיפור עם העגלה בסופרמרקט. זוכרים את הסיפור עם העגלה בסופרמרקט, שהיא עזרה להכניס. למי היא עזרה? כאילו ורבת לרחה כמוך, נכון? זה סוג של ורבת לרחה כמוך, אבל בשביל מי? בשביל עצמה. אבל אם אנחנו נחשוב ונבין שבעצם העגלה של הסופרמרקט זה כלל עם ישראל, ואם אני עוזר להם, למי אני עזרתי? לעצמי, זה יעזור לי להבין את הנקודה הזאת. כי כל אחד ואחד בעם ישראל זה חלק מאיתנו, אנחנו חלק מהעם. וזה בעצם הפרשה שלנו באה לשים קצת על השולחן. משה רבינו הולך, מנהיג אולטימטיבי, מנהיג שכל מה שהיה אכפת לו זה רק עם ישראל. אומר, לפני שאני הולך, אני רוצה לעשות סדר. אני לא רוצה להשאיר את העם בבלגן. וזה בעצם הלימוד העצום. מצד אחד פנחס, מצד שני יהושע בן נון. אנחנו רואים את דתן ואבירם, רואים את בני קורח, רואים כאן דמויות שמופיעות שאנחנו לא מבינים למה הן מופיעות כאן. בנות צלופחת שבאות ורוצות חלק מנחלה בארץ. וגם מצד הזה אנחנו רואים את איך הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו ישירות, ואיך הדברים מסודרים. וזה לא רק הדברים, זה גם אנשים. אנשים שאכפת להם, אנשים שרוצים חלק מתוך עם ישראל. זה בעצם הלימוד העצום בפרשה. שנזכה באמת, איך אומרים, להתחבר לרוח הנכונה שנמצאת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. יש כל אחד ואחד, היא קיימת.
מנצלים אותה.
יפה. אבל היא קיימת. ואסור לפחד לדעת, לכל אחד ואחד יש את זה. וזה הלימוד העצום. שגם אנשים שחושבים, מי אני? מה אני? מה זה מי אתה? אתה יהודי, יש לך נשמה קדושה שתנונה בתורך, אתה יכול לעשות מעשים עצומים ונפלאים.